ברשות הרב, ראש הישיבה, ברשות הרמים, הרבנים, ואתם קהל קדוש. אנחנו בימים של הכנה למתן תורה, וכשהתורה מתארת את מתן תורה, את הדברים שמשה רבנו עושה לפני, אומר לעם ישראל לפני מתן תורה, אנחנו יכולים ללמוד מהם הדברים שהם חשובים גם לנו. מכיוון שמתן תורה הוא לא דבר של פעם, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב. אנחנו יודעים ש את הסיפור המפורסם של רבי יוסף קארו, שהיה בליל שבועות, שהם זכו למעין מתן תורה זוטה, שהם שמעו כל השם מדבר אליהם, ואומר להם ללכת לעלות לארץ ישראל, לומר לך שהעניין הזה של מתן תורה הוא תמיד קיים, במיוחד לפי מה שאומר הזוהר, שכשאדם עושה את תיקון ליל שבועות, ולומד את הלימוד שלו כמו שצריך בחג השבועות, הוא זוכה לשני כתרים, מעין מה שעם ישראל זכה במתן תורה. זאת אומרת, זה לא רק עניין היסטורי, זה עניין ממשי, כמו שאנחנו גם לומדים בשיר השירים, ממש בהתחלה, כותב רש"י שם, כל שיר השירים, הוא תפילה ובקשה ותחינה ושירה, השיר של השירים. שירה זה בגימטריה תפילה. אז שיר השירים זה התפילה של התפילות. כן? מהי התפילה של התפילות? הגדולה. שעם ישראל זוכר את המתיקות הנפלאה, את האהבה הגדולה, את שפע החיים הגדול שהיה במעמד הר סיני. ומטבע הדברים, לחיים יש ריח טוב ולמוות יש ריח רע. וכל שיר השירים הוא מתאר את חיי החיים, את שפע החיים שמגיע לעולם, ממילא גם את הריח הטוב שבריחות. כן, כל שיר השירים מלא מזה. שורש החיים. ושורש האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וזה השיר, אומר רש"י, אומר את ישראל באלמנותה ובגלותה. היא מתפללת שהקדוש ברוך הוא יחזיר את אותה אהבה גדולה שהייתה במעמד הר סיני. ולזה אנחנו מתפללים, ולכן אנחנו אומרים את שיר השירים בכל ימי ספירת העומר, כי זה למעשה, זה העניין של התפילה לחזרת מתן תורה כמו שהיה, מובטחים מאיתו, מובטחים מהקדוש ברוך הוא. וזה מופיע בדברי הנביאים בכמה וכמה מקומות, מובטחים מאיתו, שהוא עתיד להתגלות עליהם כמו במעמד הר סיני. פנים אל פנים, ועל זה אומרת ישקן עם נשיקות פיהו. כי טובים דודיך מיין. זה הפסוק השני בשיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה, ישקן עם נשיקות פיהו. כי טובים דודיך מיין. רוצים את הגילוי של פה אל פה, פנים אל פנים, כדרך חתן אל כלה. מובטחים מאיתו שיתגלה עליהם, וזה אולי המשמעות של הפסוק, כי מציון תצא תורה. אותו מתן תורה שהיה פעם מסיני, יחזור ויהיה מציון, מירושלים, ודבר השם מירושלים. וזה כל התפילה שלנו. ולכן, גם ההכנה היא אותה, היא משמעותית, היא לא רק זיכרון לימים עברו, היא לרלוונטית לימינו. ואחד הדברים היותר משמעותיים בהכנה, זה שהקדוש ברוך הוא מרומם את רוחם של עם ישראל. הוא אומר להם, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אתם ראיתם כמה אני התארחתי, אני בעצמי ירדתי למצרים. אני לקחתי אתכם על כנפי נשרים, זה דבר שאנחנו צריכים באמת להסביר אותו. איפה זה בדיוק היה, מתי זה היה. באיזה שלב הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל כנפי נשרים. רש"י אומר שזה היה בריכוז שלהם. ברגע הריכוז, בתתוו ניסן. היה איזה כינוס באופן של כנפי נשרים. ואביא אתכם אליי, קירבתי אתכם אליי. ואתה, אחרי שהוא מספר להם את הקרבה הגדולה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים. אתם תהיו לי סגולה, מה שקוראים עם סגולה. כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. אלה מילים של רוממות, שהוא אומר להם, אתם מרוממים. ולמה זה כל כך חשוב? זה אולי מתקשר למה ש... לוויכוח שהיה בין משה לבין פרו, שפרו אומר, שמה לכם לצאת עם מצרים? תעבדו את השם פה במצרים. אומר לו משה, לא שייך. אי אפשר לקבל תורה כעבדים. ואי אפשר גם לקבל תורה מחוץ למצרים עם נפש של עבדים. אפשר לקבל תורה עם נפש גדולה. עם נפש גדולה, עם ההכרה שאני אוהב אתכם, שאביא אתכם אליי, עם ההכרה הגדולה של התפקיד של עם ישראל, תפקידכם בעולם, מעין מה שנאמר לאברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מתוך ההכרה של שאני אוהב אתכם, מתוך חשיבותכם, כי זה בכלל לא פשוט. בנוהג שבעולם, אדם שהשפילו אותו כל כך הרבה, הוא לפעמים מצדיק את ההשפלה. מי שמטפל באנשים, רבנים שמטפלים באנשים, כל מטפל שמטפל באנשים, יודע שמי שעבר חוויה של השפלה, עלול להצדיק את המקום הזה. ידוע, יהודים בגלות לפעמים הצדיקו אותם. אישה לפעמים שנפגעת ממישהו, מגבר, היא לפעמים מאשימה את עצמה ומצדיקה אותו. לצערנו, מי שמטפל בזה יודע. אדם לפעמים מגיע למצב של הזדהות עם התוקף. ולפעמים רק על פי זה אפשר להבין את הדיבורים של בני ישראל במדבר, ניתנה ראש ונשוב במצרים. לאן תשוב? למי תשוב? מעין אהבתי את אדוני. מנפש נרצעת, ולכן יש את הביטוי אוזן ששמע על הר סיני. כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו. כי בהר סיני הקדוש ברוך הוא מוציא מעם ישראל את זוהמת הנחש. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. איזה זוהמה? של הנחש. שלא רק הוא מזוהם, הוא הטיל גם בנו זוהמה. מעין זוהמת הנחש. כאילו מפעפעת בתוכנו איזושהי זוהמה ששייכת לו. פרעה, לא רק שהוא היה רע, ויראו אותנו המצרים. הם החדירו בתוכנו רעות של פרעה. ואנחנו לפעמים מבינים אותו. מבינים את אויבנו. וזה אולי הביטוי שכתוב בתוכחה על הנפש של היהודי בגלות. ופחדת יומם ולילה ולא תאמין בחייך. אני זוכר שהרבה פעמים ניסיתי להבין את המשמעות של המשפט הזה, לא תאמין בחייך. מה זה אדם לא מאמין בחייו? מה צריך להאמין בחייו? הוא חי, שלום. מה העניין הזה בדיוק? ורוצה לומר שכשאדם יוצא מהתוכחה, אז הוא כן מאמין בחייו. ואולי זה הנקודה הזאת, שאדם מאמין שיש לו זכות לחיות, ויש לו זכות לארץ, ויש לו זכות להגן על עצמו, ויש לו זכות להביא את עצמו לידי ביטוי, ויש לו זכות לממש את הכוחות שאלוקים נתן בתוכו. ובלעדי זה, אין מקום למתן תורה. אין מקום למתן תורה לעם של עבדים. מתן תורה מתחיל במילים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ובית עבדים. יצאת כבר. תזכור את זה. אתה לא שם. אין לך מה לחיות בצל פחדו של פרעה, כמו שהיה בערב קריאת ים סוף. זהו, כבר מת. והר ישראל מצרים מת על שפת הים. זהו. תוציא את זה מתוכך. את כל הרוע שעדיין מחלחל בתוכך. את כל זוהמת הנפש שפגע בך. והפך אותך ל... לא מאמין בחייך. תנאי למתן תורה זה הנקודה של עם בריא, ולא רק עם בריא בצד רוחני, אלא גם עם בריא בצד פיזי. יש מדרש אומר שכשעם ישראל עמד במעמד הר סיני, הוא התרפא לחלוטין מכל מכות מצרים. לא היו בהם חגרים, שנאמר ויעמוד העם, ולא היו בהם סומים, שכתוב וירא עם, ולא היו בהם אילמים, ואמרו כל אשר נעשה, דיבר השם נעשה ונשמע. כל המומים הפיזיים לא היו בהם. יש לזה גם טעם. מתן תורה הוא מתן החיים הגדול ביותר שיש. העולם קיבל באותה שעה עוצמה של חיים. יש סיפור בגמרא במסכת תמיד על אלכסנדר מוקדון, שבא פעם לחכמי הנגב, שאל אותם הרבה שאלות, קיבל הרבה תשובות, רצה להגיע אל מעבר לרע החושך, שם הסיפור ארוך. בסוף אותו סיפור הוא מגיע לאיזה נחל מים שיורד, והוא מוציא מהתיק שלו דגים מלוכים שכנראה כבשו אותם ביוון או במקום אחר, שמתו משכבר הימים, שוטף אותם במים ונופל בהם רוח חיים, רוח חוזרים לחיים. יש אומרים ריחה, ריח חיים. ואתם יודעים את זה ביחד, חיים יש להם ריח טוב. ואז הוא מבין שזה מים יוצאים מעדן, נהר היוצא מעדן, שהוא שורש החיים, כמו שקראנו בספר בראשית. הוא עולה במעלה ההר, הנהר, מגיע לשערי גן עדן, בקש להיכנס, אמר לו, עד כאן. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. זה מים שהם שורש החיים. אנחנו יודעים שגם בהר סיני היה נהר שיוצא מחורב, כך התורה מתארת, בסוף פרשת בשלח, כן? לא היה מים לעם לשתות, רפידים, רפו ידיהם מן התורה, רפיון, חולשה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך, לך אל העם. כן, לך אל הר סיני. והוא לוקח את המטה, הולך על הצור בחורב, מכה בצור, יוצא מים. אומר דוד המלך בתהילים, יוצא נהר של מים. מאיפה? מחורב. שיטפון ענק של מים, שכל העדה שותים ממנו, והוא שוטף מחורב עד רפידים. מרחק, לא קטן. הם שותים את המים האלה, המים החיים, וכנראה קורה להם מה שקרה לדגים של אלכסנדר מוקדון. הם מתרפאים. כבר לא רפים ידיהם. הם לא רועדים, כמו על הנידף. ונסתם, כתוב בתוכחה, מנוסת חרב, מכל עלינו נידף ורודף עין. רועדים מפחד, גלות. יש תיאור של, שמעתי פעם מזקני צפת, על הפרות שהיו בתרפת בצפת. מבהיל. לא רק הפרות של הערבים, אלא הרפיסות של היהודים. שלא נקפו אצבע. כמעט. סיפר לי מי שהיה פעם מפקד העיר צפת, ואחר כך נפטר עליו השלום, מאיר מבר, שאחד הבתים בעיר העתיקה בצפת, ליד מקום שאני גר בו היום, היה המקום שהתחברו ביהודים. ואיזה פורע ערבי נכנס דרך חלון, שלא הצליחו לחסום אותו, לתוך בית מלא יהודים. אחד, נכנס לתוך הבית, לבד, הורג שניים, אונס, חוטף ידיים, רגליים, ויוצא דרך החלון, אף אחד לא עושה לו. הוא אומר לי, אני השתגעתי. אין סכין מטבח. אין מי שיכול... 20 אנשים לא יכולים לקבור עליו? רפידים. לעומת זאת, ממש מספר שנים אחר כך, בתשח, פתאום נרוח גבורה מופלאה כזאת, שנפנפו שם 50,000 ערבים, שכולם ברחו. ביום אחד, ראש חודש אייר, ממש כולם ברחו, בלי יוצא מן הכלל. בפחד מבהיל, בצפת ובכל מקום אחר בארץ. מהפחד מהיהודים. איזה היהודים האלה שרק אתמול קראתם להם בני מוות, ופתאום אתם רועדים לפניהם? זה מהפך רוחני. שהיה לנו. וגם אויבינו ראו אותו. בצפת ובכל מקום. וברחו. ובצדק ברחו. והמהפך הזה קורה לישראל מהכוח הזה של המים של הר סיני. מים שמחיים גם את הגוף וגם את הנפש. כי רק כשיש את העוצמה הבריאה הזאת, יש את התורה הבריאה. מעין תורתו של אברהם, מעין תורתו של משה, מעין תורתו של יעקב, תורה של עוצמה, תורה של רשב"י, תורה של עוצמה. תורה שהאריז"ל קורא לה, תורה בגדלות, במוחין בגדלות, ולא במוחין בקטנות, שהיא מאפיינת 24,000 תלמידים, שגם למדו תורה, אבל בהגדרתו, במוחין דקטנות. ולכן הם מתו בקטנותם, בקיצור ימים ושנים. והתורה של אחרי ל"ג בעומר, שלקראת חג השבועות, היא חייבת להיות תורה בגדלות. במוחין לגדלות. בגבורה, כמו רבי מאיר, כמו שרבי מאיר אומר בפרק קניין תורה, שקראנו בשבת, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, שנקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. ונעשה כמעלה מתגבר אוכל נהר שאינו פוסק. אנחנו בהכנה לחג השבועות אמורים להגיע למקום הזה של תורה וגדלות. כשהיה ראש הישיבה, הרב צבי יהודה זכרונו לברכה, מדבר איתנו, היה מדבר על הדבר הזה הרבה פעמים. הרבה פעמים. על תורה שאין בה קטנות, שלא נהיה מותם אנשים שנאמר בהם שקטנות שהייתה בהם בצדיקים גרמה ועלילה לגרום לעתיד לבוא שיתבזה ויתבזבז שלוחנם של צדיקים. שלא ניפול חלילה לאותו מקום שנפלו בו הרבה, 24 אלף זה הרבה, מול 5 זה בוודאי הרבה. לא ניפול למקום הזה שנפלו בו רבים, ונגיע למקום של תורה של רבי שמעון שאנחנו לומדים אותה, של רשב"י, של רבי מאיר, של רבי יהודה, של כל האנשים האלה שמתוך גדלות, כמו שהתורה, כמו שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו בימים האלה, מתוך גדלות זכו לקבל תורה ולפעול באמת בגדלות מחשבה. האמת היא, הייתי מאוד נעים לדבר איתכם, ואשריכם, אשר חלקכם, מה אני אגיד, זו זכות לדבר פה, זכות מופלאה. באופן אמיתי, מי שצריך לדבר איתכם זה אבא, שמי שזכה להכיר אותו. מכון מאיר זה זה המקום האהוב כל כך על אבא. הוא היה צריך לדבר פה איתכם עכשיו, ולא לדבר איתכם על גדלות תורה, אלא הייתם רואים בעיניים מה זה נקרא גדלות תורה. גדלות אהבת ישראל, גדלות אהבת ארץ ישראל. לראות מחוש, לא זכינו. אנחנו מקווים, מתפללים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. והוא יחזור, לבוא לפה. וגם אתם תבואו אליו ותתקבלו אצלו כדרכו בקודש, במאור פנים ובלב פתוח. כי הוא כל כך אוהב את מכון מאיר ואת הרב ואת הצוות של הרבנים פה. הוא כל כך אוהב את המקום הזה. כל כך אוהב את התלמידים שלומדים פה, את מה שאתם עושים. כי זה באמת מה שעם ישראל צריך, לחזור לעצמו, להאמין בחייו, להאמין בתפקידו, להאמין בשליחותו, להאמין בכוחותיו, להשתחרר מאותה קללת הגלות של פחדת יומם ולילה ולא תאמין בחייך. יהי רצון שנזכה לדברים האלה וחוש במהרה בימינו, אמן ואמן.
אומרים שמקומו של אדם הוא לא מקרי, והקדוש ברוך הוא זיכה את הרב שמואל באמת להיות רבה של צפת. כולם יודעים מה זה צפת עיר הקודש, כל המשמעות הענקית. בנוף שגדל בה וחי בה רבי שמעון בר יוחאי ובנו כמובן, וידוע באמת ש רבי שמעון בר יוחאי הייתה לו אהבת ארץ ישראל גדולה מאוד, ולא עשה חשבון לאף אחד, לא לרומאים, לא ליהודים. הוא אומר, אני ארץ ישראל בשבילי, אני מוכן לשלם על זה הרבה מחיר. אכן הוא יושב במערה 12 שנה בגלל כבודה של ארץ ישראל, שהוא לא היה מוכן, כידוע כמו שהגמרא אומרת, לא היה מוכן בשום פנים ואופן לדבר בשבחם של הרומאים שאז שלטו בארץ ישראל. הרב שמואל הולך בדרכו של רב שמעון בר יוחאי באהבתו לארץ ישראל, אני מוכרח לומר. והוא באמת מקטט רגליו לא רק להרביץ תורה, אלא גם להאהיב את ארץ ישראל, על עם ישראל, שהיום בדור שלנו כל כך הרוח הזאת, כל כך זיקוקים לה, כל כך יש בלבול כזה גדול מבחינת היחס שלנו לארץ ישראל, למה שנעשה היום. אז יש כאן שתי זכויות, זכות התורה וזכות ארץ ישראל, ואין לך זכות יותר גדולה מאשר זכות ארץ ישראל. אז ברכתי לרב באמת ימשיך בקדש שם שמיים, בהנהגת הציבור בצפת ובכלל בארץ ישראל, להאהיב את התורה ואת ארץ ישראל על עם ישראל. שיהיה חג שמח ורפואה שלמה.
אמן. Yeah.